שיעור של יום שישי לפרשת תרומה, פרק כ"ז פסוק א'. אנחנו היום נלמד על המזבח, הגודל שלו, כל מה שהוא הכיל, וכן הכלים של המזבח. ועשית את המזבח עצי שיטים, 5 אמות אורך ו5 אמות רוחב. רבוע יהיה המזבח ו3 אמות קומתו. אומר רש"י, ועשית את המזבח וגומר ו3 אמות קומתו. דברים ככתבן, דברי רבי יהודה. אומר רבי יהודה, שמה שכתוב כאן שהמזבח היה בגובה 3 אמות, זה ככתבן, זה באמת היה הגובה של המזבח. רבי יוסי אומר, נאמר כאן רבוע, ונאמר בפנימי רבוע, פה במזבח הזה כתוב, רבוע יהיה המזבח. ולאחר מכן, כאשר אנחנו נלמד על המזבח הפנימי בפרק למד, גם שם כתוב את המילה רבוע, עושה רבי יוסי גזירה שווה. והוא אומר, מה להלן, גובו פי שניים כאורכו, אף כאן, גובו פי שניים כאורכו. אומר רבי יוסי כך, כיוון שכשנלמד בעזרת השם על מזבח הפנימי, שמה כתוב במפורש בפסוק, ביחס למידות של מזבח הפנימי, המה אורכו והמה רוחבו רבוע יהיה, והמתיים קומתו. אז אנחנו רואים שמזבח הפנימי יהיה בגובה 2 אמות, שזה כפול ממידת האורך או מידת הרוחב. מזה לומד רבי יוסי שמה שכתוב כאן רבוע, אז אורך 5, רוחב 5, הגובה הוא כפול, דהיינו 10 אמות. ומה אני מקיים ו3 אמות קומתו? איי, בכל אופן כתוב הפסוק אצלנו ו3 אמות קומתו, למה הכוונה? משפת סובב ולמעלה. סובב זה כפי שנלמד בהמשך הפסוקים, שסביב המזבח היה חריץ שהיה עשוי לנוי וליופי, קוראים לזה קרקוב המזבח, כאן קוראים לזה סובב כי זה היה סביב כל המזבח, מהשפה העליונה של הסובב הזה עד הגג של המזבח היה 3 אמות, אבל הגובה המקסימלי של כל המזבח היה 10 אמות. פסוק ב', ועשית קרנותיו על 4 פינותיו, ממנו תהיינה קרנותיו, וציפית אותו נחושת. אומר רש"י, ממנו תהיינה קרנותיו, שלא יעשם לבדם ויחברם בו. את הקרנות שנמצאים, 4 הקרנות שנמצאים בגג המזבח, לא מחברים אותם לאחרי שהמזבח כבר מוכן, אלא זה חלק אחד מהמזבח. וציפית אותו נחושת. מה הסיבה שמצפים נחושת את המזבח, למרות שבבית המקדש או במשכן הכל, יש עשירות והכל נעשה מזהב וכסף, מדוע המזבח נהיה בציפוי של נחושת? הסיבה היא, אומר רש"י, לכפר על עזות מצח, שנאמר ומצחך נחושה. כיוון שהמזבח עשוי להקריב עליו את הקורבנות, להביא כפרה, שהחטאים באים בגלל עזות מצח, והמזבח בא לכפר על עזות מצח, לכן הדבר מרומז בציפוי הנחושת שהיה על המזבח. פסוק ג', ועשית סירותיו לדשנו, ויעב ומזרקותיו ומזלגותיו ומחתותיו, לכל כליו תעשה נחושת. פה בפסוק הזה מפרטת לנו התורה מספר כלים שהיו משתמשים בהם במזבח, ורש"י מסביר לנו כל דבר מהו באופן מדויק. סירותיו, אומר רש"י, כמין יורות, זה כמו סירים גדולים, שמה התועלת והתכלית באותם סירים? לדשנו. מה הכוונה, אומר רש"י? להסיר דשנו לתוכם, כאשר היו מנקים את המזבח ומורידים את הדשן, שזה מה שנשאר אחרי שריפת הקורבנות, מכניסים את הדשן לאותם סירים. והוא שתרגם אונקלוס, זה מה שאונקלוס אצלנו פה בפסוק מתרגם את המילים את המילה לדשנו, איך הוא מתרגם את זה? למספי קיטמי. מה הכוונה? לספוט הדשן לתוכם, דהיינו לסלק את הדשן מהמזבח ולהכניס אותו לאותם סירים גדולים. עכשיו אומר רש"י, לכאורה המילה לדשנו משמעותה להניח דשן, וכאן רש"י הסביר שמה זה לדשנו? להסיר דשן. איך זה שאותו מילה יש לה משמעות הפוכה? אומר רש"י, כי יש מילות בלשון עברית, מילה אחת מתחלפת בפתרון לשמש בניין וסתירה. יש בלשון הקודש, ומיד יביא רש"י מספר דוגמאות, מילים שאותו מילה, אם משתמשים איתה במקרה מסוים, זה במשמעות של בניין, במשמעות חיובית, ואותו מילה יש לה גם כן משמעות של סתירה, משמעות הפוכה. כמו כתוב בפסוק בתהילים, ותשרש שורשיה, שהכוונה היא שהשורשים נתפסו היטב. אז פה המילה ותשרש זה שהשורשים נקלטו. או דוגמה נוספת, כתוב בספר איוב, אביל משריש. והכוונה אביל משריש, שם מדובר על אדם שהוא אביל וכסיל, שהוא תופס עוצמה ונתפס חזק. אז בשתי המקומות הללו רואים שהמילה ותשרש או המילה משריש זה בלשון בניין וחילופו. אותו מילה עצמה יכולה לבוא במשמעות הפוכה. כתוב באיוב, ובכל תבואתי תשרש. שם מדובר, זה אמנם משל, אבל שם מדובר של תשרש, הכוונה לעקור את התבואה עם השורש. אז רואים דוגמה של מילה אחת שהיא משמשת בניין וסתירה. וכמוהו, עוד דוגמה מביא רש"י, כתוב בפסוק בספר ישעיהו, בסעיפיה פוריה. שמה הפירוש למילה סעיפיה? זה הענפים שלה. הענפים שלה שהם גדלים, סעיפיה פירושו, הענפים שגדלים, פוריה, מלשון פריון. וחילופו, איפה יש את אותו מילה במשמעות הפוכה, שכתוב פסוק אחר גם כן בישעיהו, מסעף פורה. מה הכוונה מסעף פורה? מסעף הפירוש שובר או מנתק את הענפים. פורה זה ענפים שנמצאים בעץ. אז רואים שהמילה מסעף וסעיפיה, פעם זה במשמעות של גידול ענפים, ופעם זה במשמעות של מנתק ענפים. כמו שרש"י אומר, מפשח סעיפיה. מפשח פירושו משבר ומנתק את הענפים. וכמוהו, דוגמה נוספת מביא רש"י, כתוב, וזה האחרון עצמו. זה פסוק בספר ירמיהו שמתייחס למלך בבל נבוכדנצר, שהוא יגלה את שבט יהודה. למה קוראים לו האחרון? כי סנחריב מלך אשור היה הראשון שהוא יגלה את עשרת השבטים, ואילו נבוכדנצר יגלה את שבט יהודה ובנימין. אז אותו אחרון, אותו נבוכדנצר, אומרים עצמו. מה הכוונה עצמו? שיבר עצמותיו. למרות שבדרך כלל עצמו זה מלשון חיזק אותו, העצים אותו. פה זה במשמעות הפוכה. וכמו דוגמה נוספת מבירה שהיא כתוב בפסוק במלאכים, ויסקלו באבנים, שמה הכוונה? ויסקלו שזרקו עליו והביאו עליו ענבים, אבנים, וחילופו סקלו מאבן. מה זה סקלו מאבן? הסירו אבניה. אז רואים שוב את אותו מילה שיש לה משמעות של בניין, להביא אבנים, ויכול להיות לזה גם כן משמעות הפוכה. וכן, ויעזקהו ויסקלו, שגם פה מה הכוונה ויסקלו? הוא הוציא את האבנים מהשדה שלא יפריע לנטיות שלו. על דרך זה, אחרי כל העריכות והדוגמאות שרש"י מביא, חוזר חזרה רש"י לפסוק שלנו להתייחס לאותם סירים, ואומר אף כאן לדשנו, מה הכוונה? לא להביא דשן למזבח אלא להפך, להסיר דשנו. ובלז קוראים לזה איש צינדריר. איש צינדריר פירושו לפנות את האפר מעל המזבח. אחרי זה, אחרי שלמדנו מה זה הסירים הללו, ממשיך רש"י להסביר את הדבר הבא שכתוב בפסוק, ויעב. כתרגומו, איך אונקלוס מתרגם את המילה ויעב? אומר, ומה גרוף יתי. מה הכוונה? אומר רש"י בלשונו, מה גריפות? שנוטל בהם הדשן. אותו דשן שהורידו לסירים הגדולים, איך הורידו את הדשן מהמזבח? על ידי המגריפה הזו, שזה היה יעה. ואין, איך זה נראה? כמין כיסוי הגדירה של מתכת דק, זה דומה למכסה של סיר שעשוי ממתכת דקה, ולא בית יד, אבל יש לו איזה תפיסה ואחיזה בבית יד, שאיתו תופסים כדי להוריד את הדשן. ובלעז ודיל, ודיל זה מה שנקרא יעה. אחר כך הכלי הבא כתוב בפסוק, ומזרקותיו, מה התפקיד של המזרקות? אומר רש"י, לקבל בהם דם הזבחים. זה כלי שאחרי שחיטת הקורבן מכניסים את הדם למזרק ודרכו זורקים את הדם על גבי המזבח. ומזלגותיו מסביר רש"י מה זה, כמין אונקליות כפופים. זה כמו צינור כזה כפוף שיהיה אפשר לדחוב אותו, כמו מזלג, לדחוב אותו בבשר. כמו שרש"י ממשיך לתאר, הוא מכה בהם בבשר ונתחבים בו. הוא תוחב את אותו מזלג לבשר שנמצא על גבי המזבח, ומתהפכים בהם על גחלי המערכה שיהיה ממהר שריפתן. כדי שהבשר יישרף מהר יותר, הוא הופך עם אותו מזלג את הבשר. ובלעז קרוצינש, קרוצינש הזה וו כזה שדרכו תופסים את הבשר. ובלשון חכמים צינוריות. ומחתותיו, שזה הדבר האחרון שמופיע בפסוק, אומר רש"י מה הכוונה, בית קיבול יש להם. זה דומה במידה אחת ליאה שדיברנו קודם, רק היאה הוא לא כלי שיש לו בית קיבול, כי בצד אחד הוא חלק שדרכו שופכים את הדשן לסירים. לעומת זאת, המחתות זה כלי שיש לו בית קיבול, כדי שמה שמכניסים לתוכו לא יישפך החוצה בקלות. מה התפקיד שלו? אומר רש"י, ליטול בהם גחלים מן המזבח, לסיתם על מזבח הפנימי לקטורת. מתי שצריך להקטיר קטורת, אז צריך להעביר גחלים מהמזבח החיצון פנימה. למזבח הפנימי, אז את הגחלים הבוערים לקחו עם המחתה הזו. למה קוראים לזה מחתותיו? אומר רש"י, ועל שם חטייתן קוראים מחתות, בגלל שמורידים את הגחלים, הפעולה הזו להוריד את הגחלים מהמזבח, זה נקרא לחטות, כמו מביא רש"י הוכחה שהפסוק בישעיהו אומר לחטות אש מיקוד, שהפירוש הוא יקוד זה מוקד איפה שיש אש, כשרוצים להוריד את האש ולהוציא קוראים לזה לחטות, לשון שאיבת אש ממקומה. הוכחה ודוגמה נוספת מביא רש"י, וכן כתוב בפסוק במשלי היחטא איש אש בחיקו, שלמה המלך אומר את זה בדרך משל, האם אדם יכול לשוב בחיק שלו אש והבגדים לא יישרפו לו? אז רואים שכשמורידים אש קורא לזה שלמה המלך יחטא, או כמו הפסוק שהבאנו קודם מישעיהו לחטות, על דרך זה גם פה מחטותיו, זה הכינוי שמורידים את האש, את הגחלים מעל המזבח. לכל כליו, אומר רש"י, כמו כל כליו. הלמד הזו לא בא במשמעות להוסיף כלים אחרים, אלא זה אותם כלים שדיברנו עליו, עליהם קודם, כולם עשויים מנחושת. פסוק ד' ממשיכה התורה לתאר את המבנה של המזבח, ועשית לו מחבר מעשה רשת נחושת, ועשית על הרשת ארבע טבעות נחושת על ארבע קצותיו. עכשיו התורה באה לדבר על המחבר. המחבר הזה זה רשת שהייתה על המזבח, והסיבה למה קוראים לזה מחבר, אומר רש"י, לשון כברה. כברה זה כינוי לאותו כלי כמו נפה גדולה שבוררים דרכו תבואה או קטניות מפסולת, זה הפירוש של המילה כברה, שקוראים קריבלה, כמין לבוש עשוי לו למזבח. זה היה כאילו הלבישו סביב המזבח חתיכה רשת מנחושת, עשוי חורין חורין כמין רשת. זה היה דומה לרשת. אומר רש"י, אבל זה לא עשוי מרשת, כי בדרך כלל רשת שדייג משתמש לדוגמה, עשוי מחבלים. לעומת זאת פה זה היה עשוי מנחושת. לכן מסיים רש"י את דבריו ואומר, הוא מקרא זה מסורס. הפסוק הזה צריך כאילו להחליף את סדר המילים בפסוק. וכו פתרונו, כאילו כתוב כך, ועשית לו מחבר נחושת. קודם כל אנחנו נגיד לך, ממה עשוי המחבר הזה, הכברה הזו זה עשוי מנחושת. מעשה רשת זה רק תיאור על הצורה. פסוק ה', ונתת אותה תחת קרקוב המזבח מלמטה, והייתה הרשת עד חצי המזבח. אומר רש"י, איפה מעמידים את אותו רשת, את אותו מחבר, איפה הוא צריך להיות במזבח? אומרת לנו התורה שהוא צריך להיות תחת קרקוב המזבח. כבר הזכרנו קודם בפסוק א' את הסובב, שהסובב זה נקרא קרקוב המזבח, זה אותו קישוט יפה, אותם חיטובים יפים שהיו סביב כל המזבח, קוראים לזה קרקוב, כפי שרש"י עכשיו יסביר בהרחבה. קרקוב המזבח, אומר רש"י, סובב. פירוש המילה קרקוב זה מה שהולך סביב כל המזבח, כל דבר המקיף סביב בעיגול קרוי קרקוב. קרקוב זה ביטוי שהמשמעות שלו לתאר משהו שמקיף בעיגול סביב דבר אחר. במקרה שלנו זה קישוט יפה שמקיף בעיגול סביב כל המזבח. לכן אומר רש"י, כל דבר המקיף סביב בעיגול קרוי קרקוב. אבי רשי הוכחה, כמו ששנינו בהכל שוחטין. כתוב בגמרא במסכת חולין בפרק הכל שוחטין, הילו אין גולמי כלי עץ, כל שעתיד לשוף ולקרכב. הכוונה היא, יש לנו כלי עץ שקוראים להם גולם. מה הסיבה שקוראים להם גולם? כי עדיין לא סיימו את הביצוע, את כל החלקים של הכלי שיהיה ממש אפשר כבר להשתמש איתו, אבל מצד שני כבר אפשר לזהות על איזה כלי מדובר. בשלב הזה קוראים לו גולמי כלי עץ. מה חסר לו שהוא לכן נקרא גולמי כלי עץ? כל שעתיד לשוף ולקרכב. אם לדוגמה עשינו ספסל, לקחנו כמה חתיכות עץ ובנינו ספסל, אי אפשר עדיין לשבת על הספסל, כי עדיין הוא לא חלק, יש לו עדיין חספוס מהעץ, צריך עדיין לשוף אותו. אותו דבר כתוב לחרכב. מה הכוונה לחרכב? כפי שרש"י ממשיך ואומר, והוא כמו שעושים חריצים עגולים בקרשי דופני התיבות וספסלי העץ, עושים כל מיני קישוטים עגולים בקרש, בספסל, הקישוטים הללו הם סיום וגמר מלאכת הכלי. על כל פנים רואים שהמילה לחרכב זה חריץ עגול. אותו דבר בענייננו, מה זה קרכוב? אף למזבח עשה חריץ סביבו, סביב המזבח עשו חריץ, והיה רוחבו עמה בדופנו לנוי. הרוחב של אותו קרכוב, של אותו חריץ, היה ברוחב של עמה, והמטרה שלו זה היה ליופי. איפה בדיוק היה ממוקם אותו קרכוב? אומר רש"י, והוא לסוף שלוש עמות של גובו. אם ניקח את הגג של המזבח, נרד מהגג שלוש עמות, שמה מתחיל אותו קרכוב. זאת אומרת, מסיום הקרכוב עד גג המזבח, נשאר רק שלוש עמות. כדברי האומר, גובו פי שניים כאורכו. כמובן זה לפי הדעה של רבי יוסי שהזכרנו אותו בפסוק א', שאומר שהגובה המקסימלי של המזבח היה עשר עמות, ואז אם הגובה המקסימלי היה עשר, אז שמה כבר רש"י אמר שמה שכתוב בפסוק ושלוש עמות קומתו, הכוונה משפת סובב, מהקצה העליון של אותו סובב, אותו קרכוב שכרגע דיברנו עליו. מה אני מקיים בשלוש עמות קומתו, כפי שרש"י ממשיך ואומר שהסברנו קודם, שלפי הדעה של רבי יוסי שהמזבח היה פי שניים גובה מהאורך, מה הכוונה בשלוש עמות קומתו? משפת סובב ולמעלה. עד כאן הסביר רש"י את פירוש המילה קרכוב, ותיאר שזה הסובב. ממשיך רש"י ואומר, אבל סובב להילוך הכהנים לא היה למזבח הנחושת. סובב, דהיינו שטח שהכהנים יכולים ללכת על המזבח בחלקו העליון, אז במזבח הנחושת לא היה הסובב קיים, אלא איפה הוא היה נמצא? על ראשו, לפנים מקרנותיו. בראש המזבח, פנימית לקרנות, שם היה שטח שהכהנים יכלו ללכת, וכפי שרש"י ימשיך לתאר, איך בדיוק יצרו את השטח ומה היה מיוחד בשטח הזה. אבל לפני זה הוא מוכיח שבאמת היה סובב בדופן של המזבח לנוי, בנוסף לזה היה שטח על הגג של המזבח, שזה היה להילוך הכהנים. וכן שנינו בזבחים, כך כתוב במסכת זבחים. איזה הוא קרכוב? הגמרא שמה אומרת, מה זה הקרכוב? בין קרן לקרן, והיה רוחב עמה, ולפנים מהממה של הילוך רגלי הכהנים. שם במסכת זבחים כתוב שהקרכוב זה נמצא בגג של המזבח, בין הקרנות של המזבח, ופנימית לקרנות, וזה ברוחב עמה. שתי עמות הללו קרויים קרכוב. אותם שתי עמות, גם העמה שנמצאת בין הקרנות. בנוסף לכך העמה שהיה להילוך הכהנים, קוראים לזה קרכוב. ודקדקנו שם, ושם במסכת זבחים שואלים, והכתיב, הרי כתוב בפרשת תרומה, וזה הפסוק שלנו פה, תחת קרכוב המזבח מלמטה, אז לכאורה איך זה מסתדר שהקרכוב נמצא לפי הפסוק שלנו מלמטה, ובמסכת זבחים אומרים שהקרכוב נמצא למעלה בין קרן לקרן. למדנו, זה מה שרש"י ממשיך ואומר, לכאורה אצלנו אנחנו רואים שהקרכוב בדופנו, שהקרכוב נמצא בדופן, ולא כמו שאמרנו בגמרא שהקרכוב נמצא למעלה, ולבוש המחבר תחתיו, ואצלנו הרי מבואר שהמחבר נמצא מתחת לקרכוב, אז לכאורה בעצם השרש"י מביא את השאלה בזבחים, אז איפה בדיוק היה הקרכוב? בדופן או בגג? ותרץ המתרץ, תרי יבוא. היו שני קרכובים במזבח, שני היקפים שיש בהם חריצים. למה צריך שניים? חד לנוי, חד היה ליופי וזה היה בדופן המזבח, וחד לכהנים דלא הסתרגו, הקרקוב השני היה למעלה, המטרה שהכהנים לא יחליקו ברגליים, הרסו להם שטח שהוא היה עם חריצים, והוא שמר שלא יחליקו הכהנים. זה שבדופן לנוי היה, ומתחתיו הלבישו המחבר. הקרקוב שהיה בדופן המזבח זה היה ליופי, והמחבר שדיברנו עליו קודם, שהוא היה מעשה רשת, הלבישו אותו בדיוק מתחת לקרקוב, והגיע רוחבו עד חצי המזבח, והרוחב של הקרקוב, כולל עם הרשת שמלמטה, הגיע עד בדיוק חצי המזבח, כי המזבח הרי אמרנו, הגובה שלו הוא, לפי הדעה, 10 אמות. אז 10 אמות היה ככה, שהיה לנו חלק תחתון שקראו לו יסוד, הוא היה אמה אחת, 3 אמות מעל היסוד היה ריק, יש לנו כבר 4, והאמה הנוספת זה היה הרשת, המחבר, אז יש לנו 5 אמות, בדיוק פה נגמר חצי המזבח, והקרקוב, דהיינו הסובב, מתחיל מתחילת הקרקוב, מתחיל החצי העליון של המזבח. שוב, יש לנו את האמה אחת של הקרקוב, ועוד 3 אמות עד הגג של המזבח, כולל הקרנות עצמם, הם בגובה אמה, אם כך יש לנו עוד 5, יוצא שקרקוב המזבח הוא בדיוק היה הסימן לחצי המזבח. זה מה שרשי אומר, נמצא שהמחבר רחב אמה. המחבר הרוחב שלו היה אמה, ובדיוק איפה שנגמר המחבר, זה היה סיום חציו התחתון של המזבח, והוא היה סימן לחצי גובהו. להבדיל בין דמים העליונים לדמים התחתונים, למה צריך לדעת איפה בדיוק נגמר חצי המזבח, כי יש קורבנות שצריך לזרוק את הדם בחציו העליון, ויש קורבנות שצריך לזרוק את הדם בחציו התחתון, אז כדי שנדע בדיוק איפה נגמר חצי המזבח, אז זה המחבר שימש לנו כסימן. אומר שהוא כנגדו עשו למזבח בית עולמים דוגמת חוט הסקרה באמצעו. כשהגיע לבית המקדש, גם שם היה צריך לדעת בדיוק איפה חצי המזבח. אז שם בבית המקדש זה היה על ידי חוט, קוראים לזה חוט הסקרה, זה היה כעין קו בצבע אדום שעשו בדיוק באמצע גובה המזבח. אחרי שרשי סיים לתאר לנו את כל הדופן של המזבח, מה הוא הכיל, מוסיף רשי ואומר, וכבש שהיו עולים בו, הרי היה כבש שדרכו עלו על המזבח, אף על פי שלא פירשו בעניין זה, כאן בפסוקים שלנו, התורה לא מפרטת ומפרשת לנו את הכבש, כבר שמענו בפרשת מזבח אדמה תעשה לי, כשלמדנו בתורה בסוף פרשת יתרו, שם כתוב לא תעלה במעלות, דהיינו לא תעשה לו מעלות בכבש שלו, אלא כבש חלק, למדנו שהיה לו כבש, אז אם כך אנחנו יודעים מסוף פרשת יתרו שיש כבש למזבח, לכן לא צריך לכתוב את זה פעם נוספת פה. כך שנינו במחילתא, ככה במחילתא מבואר במסכת בפרשת יתרו לגבי הכבש, ומזבח אדמה ומזבח הנחושת, שמה שמדובר בסוף פרשת יתרו, הפסוק שאומר מזבח אדמה תעשה לי, שמה הכוונה היא באמת לאותו מזבח שאנחנו קוראים לו פה מזבח הנחושת, ומה הסיבה שקוראים לו מזבח אדמה, שהיו ממלאים חללו אדמה במקום חנייתן, כי בכל פעם שהיו חונים במשכן, עם המשכן במדבר, היו ממלאים את החלל של מזבח הנחושת עם אדמה. והכבש היה בדרום המזבח, איזה צד היה ממוקום הכבש? בצד הדרומי, מובדל מן המזבח, מלוא חוט השערה. המרחק בין הכבש למזבח היה מרחק דרום, דק של חוט השערה, זה לא ממש נגע במזבח. נלמד בעזרת השם בהמשך דברי רשי מה הסיבה שהיה צריך להיות החוט מבדיל בין הכבש למזבח. ורגליו, החלק התחתון, הרגליים של הכבש, מגיעים עד אמה סמוך לקלי החצר שבדרום. נלמד בעזרת השם בשיעור של שבת שהיה במשכן, סביב המשכן היה קלעי החצר, היה מחיצת בד שהיא יצרה חצר גדולה סביב כל המשכן, והחצר הגדולה הזו זה היה אורך 100 על רוחב 50 אמה. הצד הדרומי, קלעי החצר הדרומיים, הם היו קרובים מאוד לרגלי הכבש של המזבח. סך הכל מה שהבדיל בין רגלי הכבש לאותו מחיצת בד שהייתה בצד הדרומי, אמה אחת בלבד. זה כדברי האומר, 10 אמות קומתו. זה לדעת רבי יוסי, שהמזבח הוא בגובה 10 אמות, אז אם המזבח הוא בגובה 10 אמות, אז הכבש שיורד בשיפוע מהגובה של 10 אמות, הוא צריך לרדת 21.5 אמות, ואז יוצא שהתחתית שלו מגיעה אמה אחת סמוך לקלי החוצר. ולדברי האומר דברים ככתבן, לפי הדעה שאומרת שהמזבח היה בגובה של 3 אמות בלבד, 3 אמות קומתו, לא היה אורך הכבש של 10 אמות, אז הכבש לא היה ארוך כל כך, לא היה 21.5 אמה, אלא בסך הכל 10 אמות, אז כמובן הוא לא הגיע כל כך קרוב לקלי החצר שבצד הדרומי. מסיים רש"י ואומר, כך מצאתי במשנת 49 מידות, זה ברייתא מסוימת או מדרש מסוים שלידינו לא הגיע, אבל שם המקור של דברי רש"י. עכשיו מסיים רש"י ביחס למה שהזכרנו קודם, שהכבש היה קרוב מאוד למזבח, אבל לא נוגע בו, אלא מבדיל כחוט השערה. מסיים רש"י ואומר, וזה שהיה מובדל מן המזבח מלא החוט, במסכת זבחים למדנוע מן המקרא. מסכת זבחים, לומדים את זה מפסוק, גם לדעת רבי יוסי, סליחה, גם לדעת רבי אבאו, וגם לדעת רבי יהודה, יש שם בגמרא, כל אחד מביא מקור אחר מאיפה לומדים את זה. אחד אומר שלומדים את זה ממה שכתוב על המזבח, את המילה סביב, זאת אומרת שצריך להיות היקף מלא, שאפילו חוט לפחות יוכלו להקיף סביב כל המזבח. רבי אבאו לומד את זה ממה שכתוב, למדנו כבר קודם את המילה רבוע, שהמזבח היה מרובה, אם היה כבש ממש נוגר ומחובר למזבח, שוב המזבח כבר לא נחשב כבניין מרובה. פסוק הבא, הגענו לפסוק ו', ועשית בדים למזבח בדי עצי שיטים, וציפית אותם נחושת. פסוק ז', והובא את בדיו בטבעות, והיו הבדים על שתי צלות המזבח, ביסט אותו. איפה היו הבדים? באותן טבעות שכבר למדנו קודם, שעשו אותם במחבר, כפי שרש"י אומר, בטבעות, בארבע טבעות שנעשו למחבר. פסוק ח', הפסוק האחרון לשיעור היומי, נבוב לוחות תעשה אותו, כאשר אירה אותך בער, כן יעשו. אומר רש"י, נבוב לוחות מה הכוונה? כתרגומו. איך אונקלוס מתרגם את המילים נבוב לוחות? חליל לוחין. מה הכוונה? לוחות עצי שיטים מכל צד. היה 4 לוחות מעצי שיטים שמהם יצרו את המזבח, והחלל באמצע, באמצע זה היה חלול. ולא יהיה כולו עץ אחד שיהיה עוביו 500 על 500 כמין סדן. לא הכוונה שלוקחים עץ אחד גדול בעובי 500 על 500, אלא זה, כמו שאמרנו, 4 לוחות דקים מעצי שיטים, שבאמצע יש חלל, וכפי שכבר רש"י אמר, שאת החלל מילאו באדמה בכל פעם שהיו חולים.